שלום חברים יקרים, בעזרת השם יתברך נקרא עכשיו פרשת וירא. בתחילת פרשת וירא, הקדוש ברוך הוא מוכיח את משה רבנו. משה רבנו, בסוף הפרשה שעברה, קצת הטיח דברים כלפי בורא עולם. הרעות על העם הזה, לעם הזה שלחתני, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ועשה לא יסלת את עמך. כביכול, משה פונה לבורא עולם, מה עשית לעם ישראל? בפרשה שלנו, בורא עולם מדבר קצת קשה עם משה רבנו. וידבר אלוקים. זה צירוף של שתי לשונות קשים, נדירים מאוד. בדרך כלל כתוב וידבר השם. או ויאמר אלוקים. וידבר זה לשון קשה. אלוקים זה מידת דין. בורא עולם רומז לו, אמרת דבר שלא היית צריך להגיד אותו. ואז, הקדוש ברוך הוא מזכיר לו את האבות, את הברית שהוא קראת עם האבות. ואני השם נאמן לעמוד בדיבורי. אם כן, אם שלחת אותך לשליחות, אתה לא צריך לדאוג, אתה לא צריך לעשות חשבונות. אני יודע מה אני עושה, ומה שאני עושה, זה הכי טוב שצריך להיות. בהמשך, בעליית שני, התורה מייחסת את משה ואת אהרון, כלומר, אומרת את היחוס שלהם. וכדי לא להתחיל מיד מלוי, התורה מתחילה מראובן, שמעון, לוי. בלוי, התורה מעריכה, כהת בכהת. עמרם, ועמרם יש לנו את משה ואת אהרון. מעליית שלישי מתחיל, אפשר להגיד, מתחיל האקשן, אולי עליית רביעי, מתחיל האקשן של הפרשה. יש לנו את קדם המכות, קדם המכות, כלומר שמשה ואהרון מגיעים לפני פרעה ועושים את הנס הראשון, שהמטה של אהרון הופך לנחש ובולע את כל המטות של כל החרטומים, ולאחר מכן מתחילים המכות, מכות מצרים, דם, צפרדע, קינים. בפרשה שלנו יש לנו את שבע המכות הראשונות, נתנו סימן לדבר, וארא, מתחיל בוו ואלף, גימטריה שבע. ובפרשה הבאה, פרשת בו, בו זה בית ואלף, זה גימטריה שלוש, שם יש את שלושת המכות האחרונות. בפרשה, כשנקרא את הפרשה, ננסה להתמקד בעזרת השם, במושג שנקרא דגש חזק. מה זה דגש חזק? איך מבטאים אותו, ולמה צריך אותו, למה הוא מופיע בכלל. ננסה לעמוד על זה לאט לאט, זה דבר מאוד גדול וארוך, ננסה לעמוד על הנקודות העיקריות, ואני גם חייב לכם עוד שני דברים משבועות קודמים, לגבי התנועות הקטנות, אני לא שכחתי, אני עוד נשלם את זה בלי נדר בעזרת השם. מתחילים. פרשת וירא, עליית ראשון. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם. מה פירוש המילה וארא? זה קיצור של ואראה. אראה פירושו אני יתגלה בעתיד. וירא בתוספת וו היפוך פירושו התגליתי, כלומר נראיתי. למדנו שוו היפוך היא מקצרת את הסוף של המילה, לכן במקום שיהיה כתוב וירא אל אברהם יצחק ויעקב, זה כתוב בצורה מקוצרת וירא אל אברהם. הפירוש הוא התגליתי, נראיתי. למדנו שבוע שעבר או לפני שבועיים את ההבדל בין אל בסגול לבין אל בצרה. אל בסגול זה תנועה קטנה, והפירוש של המילה ל. וירא אל אברהם פירושו נראיתי לאברהם. אל יצחק ליצחק. אל יעקב ליעקב. ואל שדי זה המשך הפסוק, שם האלף מנוקדת בצרה שהיא תנועה גדולה, ולכן מעריכים בה. בסגול שהיא תנועה קטנה מקצרים, לתנועה קטנה, בצרה, שהיא תנועה גדולה, מעריכים. זוכרים מה אמרנו משהו לגבי התפילה? יפה מאוד, עלינו לשבח. צריך להיזהר בנו לשבח, שהם משתחווים להבל וריך, מתפללים אל אל לא יושיע. הראשון זה אל, והשני זה אל. הם משתחווים לאל שלא יושיע. הראשון, הניקוד סגול, והשני צרה, אל אל לא יושיע. כנגד זה יש גם בברכת אבות, אל עליון, הטייסים, יש טייסת, יש כאלה שנמצאים בטייסת של התפילה, אז הטייסים עושים הכל בקיצור. כשהם מגיעים לברכת אבות, אומרים אל עליון, שינו את המשמעות. אל עליון פירושו לעליון. תקרא כמו שצריך, אל עליון, קונה הכל, זוכה חסדי אבות. צריך קצת בצרת, זו תנועה גדולה, אל תקצר, ואל תגיד אל עליון, אלא אל עליון. נמשיך. וגם הקים אותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני ועשיתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה. אני אדוני, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוסר רוח ומעבודה קשה. וידבר אדוני אל משה למור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני אדוני למור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון, ויסוים אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. בשבת מפסיקים כאן לעליית ראשון, מכאן מתחילה עליית שני, זה כבר עניין אחר, סדר היחוס של ראובן, שמעון ולוי. אבל בשבת במנחה וגם בשני וחמישי יש שתי שיטות בסידורים. יש סידורים שעוצרים ללוי במילים מעבודה קשה, ולא שמעון מוצאים אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, ככה זה בהרבה מהסידורים. ולישראל עוצרים בשני, כמו בכל שבוע ושבוע. אבל יש סידורים, וגם בסידורים של איש מצליח, שלא עוצרים ללוי במילים ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, כיוון שזה לא סיום כל כך טוב. לכן עוצרים ללוי כאן, איפה שעצרנו עכשיו, מארץ מצרים, ולעולה שלישי של שני וחמישי, קוראים אלה רשבת אבותם, קוראים 1, 2, 3, 4 פסוקים מעליית שני. עכשיו אמרנו שנדבר לגבי הדגש חזק. למה קוראים לו חזק? כי יש שני סוגי דגש. יש דגש קל ויש דגש חזק. הדגש הקל, הביטוי שלו נעשה מאוד בקלות. הדגש הקל אומר אל תגיד ו, תגיד ב, אל תגיד רימל, תגיד גימל. זה דבר שנעשה מאוד בקלות, בלי הרבה מאמץ. לעומת זאת, הדגש החזק זה דבר שנעשה במאמץ. עוד מעט נראה איך בדיוק, אבל זה דבר שדורש ממך מאמץ, דורש ממך הדגשה, לכן זה נקרא דגש חזק. אתה צריך לבטא את האות בצורה חזקה מהרגיל. להתאמץ ולבטא אותה בצורה חזקה מהרגיל. איך מבטאים באמת את הדגש חזק? הדגש חזק פירושו, אתה מדמיין לעצמך, כאילו יש כאן שתי אותיות, ואתה קורא אותם בהבלעה בבת אחת. כאילו לקחת שניים, וחיברת אותם, תאומים סיאנים, חיברת אותם ביחד. יש לפעמים כל מיני פירות, מלפפון, מלפפון אחד, מלפפון שני. ויש לפעמים שני מלפפונים שגודלים ביחד, כמו תאומים. הדגש חזק זה כמו שני מלפפונים שגדלים ביחד. זה שתי אותיות שמתחברות ומתקבצות לאות אחת. לכן ממילא אנחנו מבינים שזה דבר הרבה יותר חזק, דבר שדורש בעצם יותר השקעה, יותר מאמץ. אז זהו הדגש חזק. אתה רואה את האות, עוד מעט אני אסביר את זה קצת יותר, כן? אני, בינתיים זה רק תיאוריה, עוד מעט נסביר את זה בפועל. אתה קורא את האות כאילו היא כפולה, כאילו היא כתובה פעמיים, אבל בלי להפריד. אנחנו תמיד מקפידים הרווח בין הדבקים. פה בדיוק הפוך. פה תחבר את שניהם ביחד להיות לאות אחת. בוא נראה דוגמה כדי שנבין את העניין. לדוגמה, יש כאן את המילה מתחת סמלות מצרים. המילה מתחת, בתו יש דגש חזק. נכון? אני מדמיין לעצמי, כאילו כתוב כאן פעמיים תו, אבל אני קורא אותם בלי להפסיק ביניהם. מתחת. מתחת. אני אומר מת, ואחרי זה תחת. מתחת, אבל ביחד. מתחת. בעצם, מי ששומע, הוא שומע כאילו אני מעריך בקריאה של האות. בדרך כלל, מתחת. אמרתי את התו והמשכתי הלאה. פה בעצם אתה מעריך ומכפיל את הקריאה של האות. זה הדגש חזק. יש אנשים שחושבים שהדגש חזק זה פצצה. זה משהו שצריך לפעמים. מתחת! צועקים, עושים מרימים טון. שום דבר. זה לא פצצה, זה לא שום דבר. בסך הכל, כאילו אתה מבטא את האות פעמיים. לא צריך לפוצץ את בית הכנסת. זה הדגש החזק. זה הביאור של הדגש חזק. אני המשלתי על זה משל. לפעמים אתה רוצה לכתוב הקדשה למישהו. אתה כותב הקדשה לכבוד החתן המפואר, ובאמצע יש את השם שלו. אתה רוצה שהשם שלו יהיה מודגש. אתה רוצה שהשם שלו יהיה מודגש. מה אתה עושה? או שאתה מסמן קו מתחת, או שאתה כותב את זה בצבע אחר, בעת אחר, בטוש אחר, או שיש אפשרות פשוטה מאוד וקלה מאוד. כתבת לדוגמה יעקב, אחרי שסיימת לכתוב יעקב פעם ראשונה, תיקח את אותו העת, אותו דבר בדיוק, ותכתוב שוב על היוד, תכתוב פעם נוספת יוד, על עין תכתוב פעם נוספת עין, על הקוף פעם נוספת קוף, ועל הבית פעם נוספת בית. ואז פתאום שרואים את זה, רואים את זה מודגש. מה עשיתי? שיניתי פה משהו? לא שיניתי שום דבר. פשוט כל דיו ששמתי, אכפת אותו פי שתיים. לכן זה נראה מודגש יותר. גם פה זה הרעיון של המילה דגש. למה זה מודגש? איך זה נעשה מודגש? הידי שהם בעצם מכפיל אותו, אז הוא נהיה כפול, אז הוא נהיה עווה יותר, מודגש יותר. זה נקרא דגש חזק, רק לא בכתיבה, בקריאה ובשמיעה. לא מדברים פה על הכתיבה, מדברים פה על הקריאה. הבנו מה הרעיון של דגש חזק? נפלא. עכשיו, נשאל למה צריך דגש חזק? מתי הוא מגיע? אז קודם כל נקדים, יש שלושה סוגים שונים של דגש חזק. כולם נקראים אותו דבר, אבל הסיבה של הדגש, למה הגיע כאן דגש חזק, יש שלוש סיבות שונות. סיבה ראשונה, להשלים אות שחסרה. להשלים אות שחסרה. זו אולי רוב הדגש חזק. חסרה אות וצריך להשלים אותה. והיא נשלמת על ידי שאני מכפיל את אחת האותיות. לפעמים זה אותה האות עצמה, לפעמים זאת אחרת, אבל לא משנה, חסר כאן עוד, היא נשלמת בדגש חזק. דוגמה לדבר, המילה שהזכרנו מקודם, והוצאתי אתכם מתחת סמלות מצרים. המילה המקורית שהייתה צריכה להיות כאן, זה לא מילה אחת, זה שתי מילים. מין תחת סמלות מצרים. המם הזאת היא קיצור של המילה מין. במקור הצעיר לא כאן, מין תחת סמלות מצרים. זה המילה המקורית. אבל הנון נופלת, המם מתחברת למילה תחת, אבל אותה נון שנפלה, היא לא נופלת לגמרי, היא לא נעלמת לגמרי, אלא פשוט היא נבלעת בתוך הדגש חזק. אבל במילה מתחת חסרה האות נון. כמה שחסרה האות נון, יש דגש חזק באותיו, והדגש חזק הוא בעצם השלמה לאות נון שחסרה. במקום מן תחת, אומרים מתחת. הדגש בלהשלים את האות שחסרה. זה דבר אחד שבגללו מגיע דגש חזק. הדבר השני זה משקל. כלומר, יש מילים שככה המשקל שלהם. עכשיו, המילים מתחלקות לשני דברים עיקריים, שמות ופעלים. בשמות אין לנו כללים ברורים. יש משקל של שמות, לדוגמה, משקל של בעלי מלאכה, אז יש שם דגש חזק. דוגמה לדבר. יש גמל, שזה שם של חיה, נכון? ויש גמל, שזה שם של בן אדם שהוא מנהיג את הגמל. יש לנו חמור, שם של חיה, ויש לנו חמר, שזה השם של הבן אדם שהוא מנהיג את החמור. זה שם תואר. גמל וחמר זה שם תואר. איך אני מזהה את זה? המשקל של הגמל והחמר מופיע עם דגש באות האמצעית של המילה, צריך להיות דגש חזק. זה מה שמסמל את המשקל הזה. גמל, חמר, ספן, גם אפילו גנב. יש גנב, הוא גנב, ויש גנב, הוא תואר. יש לו תואר שהוא גנב. זה מגיע עם דגש חזק. גנב. זה נקרא משקל. עכשיו, זה משקל של שמות. יש גם משקל של פעלים. פעלים, למדנו שיש לנו שבעה בניינים, פעל, פעל, פועל, נפעל, הופעל, התפעל. שבעה בניינים יש לנו. שלושה מהם צריכים להגיע עם דגש חזק. מה שמסמל אותם זה הדגש החזק. ויש לזה גם סיבה, כפי שהסברנו כמה פעמים. אבל לפני הסיבה, בניין פעל הוא צריך להיות עם דגש חזק. בניין פועל, שזה המקביל של בניין פעל, הסביל שלו, הוא צריך להיות גם כן עם דגש חזק. ובניין התפעל, גם צריך להיות עם דגש חזק. אלו נקראים בשפת המדקדקים, שלושת בנייני הדגוש. פעל, פועל, התפעל. שאר הבניינים מגיעים בלי דגש חזק, אם לא חסר האות. אם חסר האות, זה סיפור אחר. זה הסיפור שסיפרנו אותו מקודם, שמגיע דגש חזק להשלים אות. אם לא חסר האות, לא יגיע דגש חזק. אבל שלושת הבניינים, פעל, פועל, התפעל, תמיד נראה דגש חזק, אלא אם כן הייתה סיבה שלא יהיה דגש חזק. בואו נראה לדוגמה אצלנו הפרשה. המילה הראשונה של הפרשה, וידבר אלוהים אל משה. יש שם דגש חזק בבית. וידבר אלוהים אל משה. מה זה הדגש חזק? למה יש שם הדגש חזק? אין שם שום עוד שחסרה. למה יש שם דגש חזק? זה המשקל של הבניין. המילה וידבר, איזה בניין היא? איך נדע איזה בניין זה? נהפוך את זה ליחיד עבר נסתר. יחיד עבר נסתר, ואז נדע איזה בניין זה. פה כתוב וידבר. איך הייתי אומר על פלוני, שהוא לא נמצא פה לפניי, מה הוא עשה בעבר? הוא דיבר. נכון? הוא זה יחיד נסתר, פה על עבר, דיבר. דיבר זה בדיוק כמו פעל. דיבר זה פעל. אז בניין, הבניין שהמילה וידבר זה בניין פעל. פעל אמרנו שזה אחד משלושת בנייני הדגוש. לכן יש לנו כאן בבית דגש. הדגש הזה, כי המשקל של הבניין הוא עם דגש. הבניין בנוי עם דגש בפנים. זה הדוגמה השנייה שאמרנו. ויש לנו עוד מחלקה שלישית לדגש חזק, שזה פחות מצוי. כשנגיע אני אגיד את זה. זה נקרא דגש לתפארת הקריאה. דגש, שימו לב למילים, לתפארת הקריאה. כדי שהקריאה תהיה מפוארת, שהקריאה תהיה יפה, אז לפעמים מגיע דגש חזק. מגיע דגש חזק כדי שהקריאה תהיה יפה. מתי מגיע דגש חזק הזה? גם לו יש שלושה חלוקות. כשנגיע אולי נדבר על זה בהמשך. בינתיים רק נזכור את שלושה דברים. דגש חזק, שלושה סוגים של דגש חזק. דגש הכפל, כלומר דגש שבא להשלים אות שחסרה, דגש של המשקל, ככה המשקל של המילה, אם זה שם, שם תואר או שם פועל, ויש לנו דגש שבא לתפארת הקריאה. שלושה סוגי דגש. אז למדנו עד עכשיו מה המשמעות של דגש חזק, למדנו איך מבטאים את הדגש חזק, למה הוא נקרא דגש חזק, ומתי מופיע דגש חזק. לא בדיוק מתי, למה מופיע דגש חזק. שאלה אחרונה זה תהיה מתי מופיע דגש חזק. זה לא כלול בשאלה הקודמת, אני אסביר קצת. אמרנו שצריך להגיע דגש חזק, נכון? אבל הדגש חזק לא מופיע סתם. הדגש חזק צריך שיבוא מישהו שיביא אותו. וזה העיקר שאני רוצה להסביר לכם היום. הדגש חזק, אי אפשר סתם להתחיל מילה בדגש חזק. אין דבר כזה שסתם מילה תתחיל בדגש חזק. דגש חזק צריך שמישהו יביא אותו. מה פירוש מישהו יביא אותו? צריך שתנועה תביא אותו. דגש חזק לא יכול לבוא בלי שתהיה תנועה לפניו. מוכרח וחייב שתהיה תנועה לפניו. איזה תנועה תבוא לפני הדגש חזק? באופן כללי 95% תנועה קטנה דווקא ולא תנועה גדולה. רק תנועה קטנה ולא תנועה גדולה. לפעמים תנועה גדולה שהיא מותאמת, כשנגיע נדבר על זה קצת יותר, תנועה גדולה מותאמת, אז כן יכול לבוא אחרי הדגש חזק. זאת אומרת, אם יש לנו בסוף מילה, במילה אל או במילה רע, יש שם תנועה גדולה, שם לאחרי התנועה הגדולה הזאת כן יכול לבוא דגש חזק. אבל באופן כללי, דגש חזק צריך שתבוא לפניו תנועה קטנה דווקא, דווקא תנועה קטנה. בואו נסתכל על הפסוקים שלפנינו ונעבור עליהם בזריזות. וידבר, דגש חזק בבית, איזה תנועה יש לפניו? פתח, תנועה קטנה. ויומר, דגש חזק ביוד, איזה תנועה יש לפניו? פתח, תנועה קטנה. באל שדאי, דגש חזק בדלת, מה לפניו? פתח שהיא תנועה קטנה. מתחת, המילה שדיברנו עליה מקודם, מה יש לפני התו? חריק חסר שהיא תנועה קטנה. ויסלתי, דגש חזק בצדי, מה יש לפניו? תנועה קטנה, חריק חסר. ככה אתם יכולים להמשיך עוד הלאה. מקוסר רוח, גם תנועה קטנה, חריק חסר. בוא דבר, פתח תנועה קטנה. וידבר השם משה למור, פה יש דגש חזק בראש מילה, אבל לא ממש בראש מילה, כי הוא אחרי מילה קודמת. יש לנו לפני כן את המילה משה, שהיא מסתיימת בסגול. שוב תנועה קטנה. יש לנו שוב וידבר, ויש לנו ויצבם, שזה גם כן פתח תנועה קטנה. אז ראינו שתמיד לפני דגש חזק, לא תמיד, כמעט תמיד לפני דגש חזק, מגיעה תנועה קטנה. עכשיו ננסה להבין, למה דווקא אחרי תנועה קטנה? למה? מה העניין? למה לא אחרי תנועה גדולה? למה דווקא אחרי תנועה קטנה? אז בואו ננסה להבין. אמרנו שדגש חזק זה בעצם מכפילים את האות. בואו ניקח דוגמה את המילה שהתחלנו לדבר עליה מקודם. מתחת, כאילו כתוב כאן פעמיים תו, נכון? עכשיו בואו נעשה רגע אחד להתבונן. התו שאני מוסיף אותה, איפה אני מוסיף אותה? לפני התו הזאת או אחרי התו הזאת? ודאי שלפני, נכון? התו הזאת מנוקדת לפתח, מתחת. התו שאני מוסיף, ההכפלה, ההדגשה שאני מוסיף, היא בעצם עומדת בין המם לבין התו. שם אני מוסיף בעצם את האות הנעלמת, מתחת. נכון כך אמרנו? מתחת. אז הוספתי תו לפני התו שכתובה לפניי. תגידו לי, התו הזאת שהוספתי, בדמיון, מה הניקוד שלה? שווה, איזה שווה? נח או נח? שווה נח, בוודאי, נכון? מתחת. בעצם דגש, שימו לב למה שאני אומר לכם, דגש זה הוספה של אות המנוקדת בשווה נח. מובן למה? הדגש שאתה מוסיף אות, ומה הניקוד של האות הזאת? שווה נח. עכשיו כבר למדנו בשיעורים הקודמים, שווה נח הוא לא יכול לעמוד באוויר. הוא חייב שמישהו יתפוס אותו, מישהו יחזיק אותו. הוא חייב להישען ולהצמד למישהו. למי השווה נח נצמד תמיד? לתנועה קטנה. זוכרים שלמדנו את זה, נכון? תנועה גדולה, אם יש אחרי השווה, זה שווה נח. כביכול אין קשר, התנועה גדולה מאוחרת. אחרי זה מגיע השווא, תסתדר קדימה, אתה שווא נח, אתה לא שווא נח. אבל שווא נח, מי מחזיק את השווא נח? התנועה הקטנה. עכשיו אנחנו מבינים למה תמיד לפני דגש חזק, כמעט תמיד לפני דגש חזק, חייב שיגיע, חייב שתגיע תנועה קטנה. נו נו נו, מה נעשה עם היוצא דופן? אמרנו שיש יוצא דופן. ביוצא דופן זה בא אחרי תנועה גדולה. איך זה יסתדר עם הכלל? נשמור את זה בלי נדר לפעם אחרת. נראה לי כבר למדנו מספיק. בואו נסכם. למדנו שדגש חזק זה לא לפוצץ את בית הכנסת. זה בסך הכל להכפיל את האות, לעשות אותה כאילו היא כפולה. למה זה נקרא דגש? כי בשמיעה של המילה אתה שומע את האות מודגשת. למה היא מודגשת? כמו ההקדשה שכתבתי ועברתי על אות אחת פעמיים, שהאות הזאת נקראת מודגשת. ובעצם השומע שומע בעצם את האות שלא קראתי אותה כהרגלה, אלא הוא שומע את האות בצורה מורחבת יותר, ארוכה יותר, המוצא של האות נהיה ארוך יותר, כי הוא בעצם מחובר משניים, שני מלפפונים שהם תאומים ביחד, גדלו ביחד, מחוברים יחד. אז הבנו למה זה דגש חזק, כי צריך להתאמץ כדי לבטא אותו, לכן הוא נקרא חזק, הוא נשמע גם קצת חזק, לכן הוא נקרא חזק. למדנו שיש שלושה סוגים של דגש חזק, דגש הכפל, כלומר דגש שבא להשלים אות, דגש שבא בשביל המשקל של המילה או הבניין, גם זה סוג של משקל, ודגש תפארת. דגש תפארת, עליו לא דיברנו, רק אמרנו שהוא קיים, דגש תפארת, זה הדגש השלישי. ולמדנו כאן במילה מתחת שחסרה האות נון, מין תחת, למדנו גם כי שדגש חזק מגיע כמעט תמיד רק אחרי תנועה קטנה, כן? והסברנו גם למה, כי בעצם זה שווה נח וצריך שתהיה שם תנועה קטנה. אני רוצה לחדד עוד חידוד אחד, עוד חידוד אחד. אנחנו, העולם חושבים, הרבה אנשים חושבים, אם יש תנועה קטנה צריך להגבור אחריה או שווה נח או דגש חזק. זה הולך הפוך. צריך להיות כאן דגש חזק. בגלל שצריך להיות כאן דגש חזק, כן? בא לפניו תנועה קטנה. אתם מבינים מה אני אומר? זה לא שהתנועה קטנה גורמת לדגש חזק. זה מתחיל הפוך. צריך להיות כאן דגש. בגלל שזה להיות כאן דגש, למה צריך להיות דגש? או כדי להשלים אות, או בשביל המשקל. בגלל שצריך להיות כאן דגש, מגיעה תנועה קטנה לפניו. מה היא נפקא מינה? מה זה משנה? נפקא מינה גדולה מאוד. הרבה פעמים תנועות משתנות. הרבה פעמים, מסיבות מסוימות, תנועה גדולה הופכת להיות שווה. המון פעמים, תנועה גדולה הופכת להיות שווה. עכשיו, תנועה קטנה לא הופכת להיות שווה. בהיגיון, אדם בבוא וישאל, איך יכול להיות? תנועה שהייתה גדולה הפכה להיות שווה. בואו ניתן לכם דוגמה לתנועה גדולה שהפכה להיות שווה. בני ישראל. מה המילה המקורית של המילה בני? בנים של ישראל, נכון? בנים של ישראל. מה הניקוד של הבית? קמץ. כשזה הפך להיות בני ישראל, אותו קמץ הפך להיות שווה. קמץ הפך להיות שווה. תנועה גדולה הופכת להיות שווה. אז לכאורה, התנועה קטנה כל שקט שתהפוך להיות שווה. אבל רואים בדיוק הפוך. תנועה קטנה לעולם לא הופכת להיות שווה. היא תמיד תישאר תנועה קטנה. יכול להיות שתתחלף מתנועה קטנה כזו לתנועה קטנה אחרת, אבל נשאר תנועה קטנה, היא לא תהפוך להיות תנועה גדולה. למה? מה הסיבה? סליחה, התבלבלתי בשוני. היא תישאר תנועה קטנה ולא תהפוך להיות שווה. היא יכולה להפוך להיות תנועה גדולה באופנים מסוימים. היא לא תהפוך להיות שווה. אני חושב כל שכן, תנועה גדולה הופכת להיות שווה, תנועה קטנה לה כל שכן. התשובה היא לא. כי תנועה גדולה, לפעמים זה לא משנה, תנועה גדולה, במצבים מסוימים, תהפוך לשווה, הכל בסדר. אבל תנועה קטנה הגיעה כי היה פה שווה נח או דגש, והם נשארו שווה נח או דגש. אי אפשר להפוך את התנועה קטנה לשווה כי צריך אותה. אנחנו צריכים את התנועה קטנה שתהיה כאן תנועה קטנה. לכן היא לא תשתנה. בהמשך, בעזרת השם נעמיק עוד, נראה דוגמאות לדבר. בינתיים למדנו את הכללים. עליית שני. בעליית שני התורה רוצה לייחס את משה ואהרון, מי היו אבותיהם. לכן התורה מתחילה מההתחלה, מראובן, ראובן, שמעון ולוי. בראובן התורה מקצרת, בשמעון התורה מקצרת, בלוי התורה מעריכה, ושם היא פוסקת. אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלו, חסרון וחרמי, אלה משפחות ראובן. ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד, ואחין וסוחר, ושאול בן הכנענית, אלה משפחות שמעון, ואלה שמות בני לוי, לתולדותם גרשון, וקהת, ומררי, ושני חיי לוי, 37, ומעט שנה, בני גרשון, לבני ושמעי, למשפחותם. ובני קהת, עמרם ויסהר, וחברון ועוזיאל, ושני חיי קהת, 33, ומעט שנה. נשים לב, בפסוק הזה, יש פעמיים זקף קטון. הראשון נעצור בו יותר, בשני נעצור פחות. ובני קהת, מי היו בני קהת? עמרם ויסהר וחברון ועוזיאל. כולם מחוברים יחד. כל אלה בני קהת. אז במילה קהת, אני עוצר את העצירה הגדולה. באמרם ויצהר, שגם ביצהר את זקף קטון, שם אני מחבר את זה להמשך. אמרם ויצהר וחברון ורוזיאל. ובני מררי, מחלי ומושי, אלה משפחות הלוי לתולדותם. ויקח אמרם את יוכבד דודתו, לא לישה, ותלד לו את אהרון ואת משה, ושני חיי עמרם, 37, ומעט שנה. גם פה, ויקח אמרם את יוכבד דודתו, לא לישה, זקף קטון ראשון, עצירה גדולה, ותלד לו את אהרון ואת משה. במילים ותלד לו גם יש זקף קטון, אבל זה מחובר להמשך, ותלד לו את אהרון ואת משה. אי אפשר לקרוא את יוכבד דודתו, לא לישה, ותלד לו את אהרון ואת משה. זה קריאה משומשת. את יוכבד דודתו לא לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה. נשים לב, יוכבד דודתו, להפריד בין הדלת לבין הדלת, רווח בין הדבקים. ובני יסהר, קורח ונפח בזכרי, ובני עוזיאל, מישאל ואל ספן וסטרי, ויקח אהרון את אלישבע בת עמי נדב, אחות נחשון, לא לישה, בתלד לו, את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר, ובני קורח, הסיר ואלקנה, ואבי אסף, אלה משפחות הקורחים. ואלעזר בן אהרון, לקח לו מבנות פוטיאל, לא לישה, ותלד לו את פינחס. אלה ראשי אבות הלויים למשפחותם, הוא אהרון ומשה, אשר אמר אדוני להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על סבאותם. סבאותם, נשים לב לבטא את א', שלא בטעות נאמר סבאותם. הבית בשוון אח, ואחר כך מבטאים א', סבאותם. על סבאותם הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. ויהי ביום דיבר אדוני אל משה בארץ מצרים. ראינו כאן בעלייה כמה דגשים חזקים. זוכרים איך מבטאים דגש חזק? לדוגמה, ופלו, כאילו כתוב פעמיים למד. ופלו. עכשיו עשיתי דגש חזק חזק. גם בפחות מזה וגם טוב. ופלו. ככה זה דגש חזק. עכשיו למדנו שיש שלושה סוגים של דגש חזק. דגש חזק, דגש חזק שבא למשקל של המילה, כמו כאן, הופעלו. כך זה השם. אין סיבה, אין פה שעוד שחסרה או סיבה אחרת. השם שלו הוא ככה, הופעלו. לפעמים גם בזה כן יש עוד שחסרה והדגש משלים. לפעמים גם לא. בשמות יכול להיות דגש חזק שהוא לא בא להשלים שום דבר. זהו, ככה. מה עוד היה לנו? אלה משפחות ראובן. גם שם יש דגש חזק. דגש חזק. שם זה דגש חזק לתפארת הקריאה, ליופי של המילה. המילים שהם לא שמות והם לא פעלים, אלא מה שנקרא מילות, הרבה פעמים הם מגיעים בדגש חזק, סיבת הדגש חזק ליופי של הקריאה. אלה. כשאדם אומר את זה, הוא לא אומר את זה סתם בתוך כזה משפט רצוף. אלה משפחות ראובן. זה נקרא תפארת הקריאה. נימד בהמשך עוד הרבה סוגים כאלה. אחר כך יש לנו את השם עוזיאל. עוזיאל בדגש חזק. אם לא הייתי מוצא טעם, הייתי אומר ככה זה השם וזהו. אבל באמת פה כן יש טעם. עוזיאל זה שתי מילים. עזוז, עזוז, אל. המילה עזוז יש בה פעמיים זין. עזוז. שהתקצרה פה עוזיאל זה זין אחת עם דגש חזק. אז הדגש חזק פה כן בא להשלים עוד שחסרה, זין שחסרה לנו כאן. אחר כך יש לנו הלוי לתולדותיו. זה דגש שמגיע תמיד, כמעט תמיד, אחרי הידיעה. נלמד בלי נדר, מקווה שנלמד בהמשך. הידיעה תמיד מגיע אחרי הדגש. למה? היה אפשר לענות ככה. כי אחרי הידיעה מגיע הדגש, זה דגש תבניתי. אבל בעזר השם בהמשך נלמד שכן יש בו עוד סיבה לדגש. מה עוד אחר כך יש לנו? הקורחי, שוב, זה דגש חזק שמגיע אחרי הידיעה. מבנות, דגש חזק בבית, שם חסרה אות. המילה הייתה צריכה להיות מן בנות פוטיאל. במקום מן בנות פוטיאל, אומרים מבנות, והדגש חזק, הדגש חזק בא להשלים נון שחסרה. אותו דבר, ממצרים, זה מן מצרים. ועוד אחד יש לנו כאן, המדברים אל פרעה. המדברים זה דגש תבניתי. דגש, המשקל של הבניין. הבניין, זוכרים? המדברים. איך אני מגלה מהבניין שהמילה מדברים? מה הוא עשה? מה הוא עשה? יחיד, עבר נסתר. מה הוא עשה? הוא דיבר. אז זה בניין פיעל. פיעל זה אחד משלושת בנייני הדגוש. עליית שלישי. וידבר אדוני אל משה למור, אני אדוני דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך. כל אשר זה במקף, אני מחבר אותם יחד. מצד שני אני נזהר לא לומר כל אשר, אלא כל אשר. אני מבטא, מקפיד לבטא את האלף. כל אשר אני דובר אליך, כל שכן פה שאין מקף, דובר אליך. להפריד מעט. האחרונים הזהו הרבה בתפילת הבוקר, על הרבה אלפים כאלה, שעלולים חס ושלום להיבלע. אחד מהם יוצר אור. משתם ברם מביא את זה. רוב האנשים יוצר אור. יוצר אור. לא, תפריד. יוצר אור. אור ובורא חושך. כי את שמה גם יש המון. נכון, כן. ויומר משה לפני אדוני, הן אני ערל שפתיים, ואיך ישמע אליי פרעה, ואיך, גם פה לשים לב לאלף, ישמע אליי, גם פה אם לא לשים לב, בטעות נבלע את האלף. ויומר אדוני אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאך, אתה תדבר את כל אשר עשוך ואהרון אחיך يدبر الفرعو والشلاح البني اسرائيل ميرصوم. אתה תדבר, יש בתו דגש חזק, וזה שינוי משמעות. תדבר על זה בעזרת השם בסוף העלייה. ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים, ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים והוסיתי את שבעותיי את עמי בני ישראל מארץ מצרים משפטים גדולים, וידעו מצרים כי אני אדוני בנתותי את ידי על מצרים והוסיתי את בני ישראל מתוכם. ויעס משה ואהרון כאשר סיווה אדוני אותם, כן עשו. ומשה בן 80 שנה ואהרון בן 83 שנה בדברם אל פרעה, בדברם אל פרעה. אמרנו שנדבר על המילה אתה, אתה תדבר, אז גם אני עכשיו מדבר. אמרתי שיש שם דגש חזק, חזק. והדגש החזק הזה הוא בא להשלים עוד שחסרה. ואדם שלא מבטא את הדגש החזק במילה אתה, הוא משנה את המשמעות. עכשיו נסביר. המילה אתה זה הרכבה של המילה אני, אבל לא אני, אלא בכינוי לך, אתה. בעצם היה כאן א', היה כאן נון, והסיומת זה תו ו-A. כלומר, שהמילה במקור שלה הייתה צריכה להיות אנטה. אני, אנטה. זה היה צריך להיות אנטה. אבל לא אומרים בעברית אנטה, אלא אומרים אתה. אבל חסרה כנון. הנון הזאת אנחנו משלימים אותה בדגש חזק שאנחנו עושים באות תו. אתה זה בא במקום אנטה. באמת, בארמית, איך אומרים? אנט, נכון? בארמית, בגמרא, אנט. יש שם גם נון וגם תו. רואים שהנון נמצאת גם בארמית. גם בערבית. בערבית אומרים, אנה ונטה, נכון? אני ואתה. אנה זה אני, ונטה זה אתה. אז גם שמה מופיעה עוד נון. בעברית, במקום הנון, יש דגש חזק. עכשיו, למה אמרתי שזה שינוי משמעות למי שלא מבטא? כי יש מילה נוספת בעברית. אתה מרבבות קודש, מופיע בפרשת וזאת הברכה. מופיע גם בפסוק בישעיה, אתה בוקר. מה פירוש המילה הזאת שמה? שמה זה בלי דגש. שם הפירוש בא. אתה מרבבות קודש, בא מרבבות קודש. אז אדם שאומר אתה, פירושו בא. אדם שאומר כל הברכות שמברך, כל המאה הברכות שאנחנו מברכים כל יום, ברוך אתה השם, אם אתה אומר את זה בלי דגש חזק, אתה אומר ברוך בא. ברוך אתה. אדון ברוך בא. צריך להקפיד. ברוך אתה השם. בהתחלה זה כמובן, זה יהיה קצת קשה למי שלא רגיל, אבל אחרי שמתרגלים, זה בא בטבעיות. כפי שאמרתי, לא צריך להגיד אתה ולפוצץ איזה חלון. לא. ברוך אתה. שוב, אם אתה מדמיין שיש שם אות נוספת ואתה מבליע אותה, יצאת ידי חובת דגש. כלומר, לא שם מדמיין. אתה מבטא את זה. אתה, זהו. כאילו עשיתי פעמיים תו. אתה, ככה עשיתי דגש חזק. וככה בכל ברכות בלי ידר שאני אברך, כל ברכה שאני מברך, תוכלו להקשיב בלי פספוס. ברוך אתה, כמובן אני גם מפריד בין המילה ברוך לבין המילה אתה, כדי לא לבלוע, לא להגיד ברוך אתה. ברוך אתה, זהו, ככה צריך להגיד. אבל מי שלא מקפיד על הדגש חזק, זה לא בסדר. תמיד חייב להקפיד, וכל שכן כאן, שזה משנה את המשמעות. עליית רביעי. בעליית רביעי, משה ואהרון מגיעים לפרעה לקדם המכות. קדם מכות זה המופת הראשון במטה שאהרון משליך. לאחר מכן, יש לנו בעלייה מכת דם, ומכת צפרדע. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. ואמרת אל אהרון, קח את מטיך והשלך לפני פרעה, יהי לתנין. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויעשו כן כאשר ציווה אדוני. וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו, ויהי לתנין. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשפים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם. כן, וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים. ויבלע מטה אהרון את מטותם, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. ויאמר אדוני אל משה, כבד לב פרעה מאין לשלח העם, לך אל פרעה בבוקר. הנה יוסי המימה ונסבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה. שלח, דגש חזק בלמד, ואם לא שינית את המשמעות. דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, סוף העלייה נדבר על זה שוב. כה אמר אדוני, בזאת תדע כי אני אדוני, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור, ונהפכו לדם, והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, קח מטיך ונטי ידיך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם. ויהיו דם וידם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים. נשים לב, יש לנו נטי ידיך על מימי מצרים, על נהרותם, על יוריהם, על אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם, על כולם ביחד, ואז כולם יהיו ויהיו דם. כולם יהפכו להיות דם. זאת אומרת שאנחנו עוצרים את העצירה הגדולה שלפני התרחה במילה מימיהם, ולא ברביע שלפני כן. כי התרחה כאן מפסיקה יותר מן הרביע. ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה אדוני, וירם במטה ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו, ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם, והדגה אשר ביאור מתה, ויבאש היאור, ולא יאכלו מצרים לשתות מים מן היאור, ויהי הדם בכל ארץ מצרים. ויעשו כן חרטומי מצרים בלעתיהם, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. ויפן פרעה ויבוא אל ביתו, ולא שת ליבו גם לזאת. ויחפרוכו מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יאכלו לשתות ממימי היאור. וימלא שבעת ימים אחרי הכות אדוני את היאור. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלח את עמי ויעבדוני. שלח, دقش حزاك وإيم ما إن أتى لشليح هنا أنوخي نغيف את כל גבולך בספרדעים ושרס היאור ספרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך ובבית יש כאלה שקוראים ובבית יש כאלה שקוראים ובבית שבנה ויש כאלה שקוראים בשבנח ובבית, לכל אחד יש לו על מה שיסמוך. ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הספרדעים, ויומר אדוני אל משה אמור אל אהרון, נטף ידך במטיך על הנהרות, על היורים ועל הגמים ועל עד הספרדעים על ארץ מצרים וית אהרון את ידו על מימי מצרים ואת על הספרדע ותכס את ארץ מצרים ויעשו כן החרטומים בלטיהם ויעלו את הספרדעים על ארץ מצרים ויקרא פרעה למשה ולאהרון ויאמר העתירו אל אדוני ועשר הספרדעים ממני ומעמי ושלחה את העם ויזבחו לאדוני ויאמר משה לפרעה התפאר עליי למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הספרדעים ממך ומבתיך רק ביאור תישארנה ויאמר למחר ויאמר כדבריך למען תדע כי אין כאדוני אלוהינו למתי עתיר לך יש לנו עין בשבנח איך עושים אותה? אני אומר את האלף עם פתח כי אני מסיים את הפתח בזריזות כמובן כי פתח זה תנועה קטנה אני מבטא עין בלי שום תנועה שמעתם אותי? עתיר אפשר להגיד את זה ביחד עתיר לך זהו לא עתיר ולא עתיר אלא למתי עתיר עתיר רק במהירות עתיר לך זהו בקלות זה נשמע קצת קשה עושים את זה פעם ופעמיים זה הופך להיות קל רק לא לפחד יותר מדי זהו אמרתי א' אחר כך אמרתי ע' וזה זה נגמר עכשיו דיברנו על המילה שלח את עמי ויעבדוני זה מופיע בפרשה כמה פעמים המילה שלח עצמה מופיעה כמה פעמים ומופיע גם כן בכמה לשלח, השלח. אני רוצה קצת לדבר על המילה הזאת. למה אני אומר שזה שינוי משמעות? כל כך אני מקפיד כל פעם. שימו לב, יש כאן דגש חזק. אז בואו נתחיל קצת לנתח את הדברים. טוב? דיברנו שיש לנו שבעה בניינים. והבניינים הכי מצויים זה בניין פעל ובניין פיעל. פעל ופיעל, שניהם זה פעולה שאדם עושה. אלא מה? למה לפעמים יש פעל, יש פיעל? לפעמים יהיה קשה לנו קצת להסביר, אבל בדרך כלל, אני אומר בדרך כלל, פעל זה פעולה שהאדם עושה אותה בקלות ולעצמו. פיעל זה בדרך כלל פעולה או שהאדם גורם לחברו, או שפעולה שהיא נעשית בכוח, ביותר מאמץ מאשר הפעל. יש לנו שורש אחד, שבבניין הזה המשמעות תהיה כך, כך, ובבניין השני המשמעות תהיה שונה, שונה. אחד הדוגמאות זה השורש שלח. שין, למד, חט. שימו לב, יש שלח ויש שילח. שלח זה בניין קל, בניין פעל. שילח זה בניין פיעל. למרות שאתם לא בדיוק שומעים את זה, פיעל זה חריק צרה, שילח זה קצת שונה. עוד רגע נשים לב לנקודה הזאת. בינתיים נבין, זה בניין קל, זה בניין פיעל. קל זה הבניין הכי פשוט. כשאני אומר בניין קל, בכל ספר שמדקדקים, תראה את המילה בניין קל, קל זה הבניין פעל, קוראו לו בניין קל, זה הבניין הכי פשוט, בלי דגשים, בלי תוספת אותיות, בניין פעל, בניין קל זה נקרא. טוב, שלח בבניין קל, אני שולח שליח, תגיד לי אח שלי, אתה יכול להביא לי את הספר מהספרייה? מה עשיתי? שלחתי אותו, שהביא לי ספר. עשיתי פה איזה פעולה במאמץ, בצעקות, בשום דבר. אני שולח את הבן אדם שהוא יביא לי ספר. הוא הולך וקם ומביא לי את הספר. זה נקרא שלח. אדם שולח מכתב, זה שלח. אדם שולח שליח, זה שלח. יש אותו שורש, בבניין פיעל זה משמעות אחרת. שילח פירושו גירש. אני משלח מישהו מהכיתה. מה פירוש הדברים? צא החוצה. אני מגרש אותו. עכשיו, זה פעולה, נשים לב, בדרך כלל, לא במקרה שלנו, בדרך כלל, לשלח דבר, אתה גם בעצם לוקח את הדבר ואתה גורם בעצם לשני לעשות פעולה על כוחו. ונקודה נוספת, בדרך כלל זה דורש יותר מאמץ. לשלוח, אני מדבר איתך, אתה לגרש אותך, אני אפילו צריך לצעוק עליך, להרביץ לך. זה פעולה שדורשת יותר מאמץ. אז זה גם פעולה שגורמת לשני לפעול פעולה בעל כוחו, וזה גם פעולה שנעשית יותר בכוח מאשר שליחות רגילה. לכן אנחנו מבינים ששלח בבניין קל פירושו שליחות, ושילח בבניין פיעל פירושו גירוש. עכשיו, במקרה שלנו, פרו ועם ישראל, אז שם אדרבה, עם ישראל מחכים לזה שהוא יגרש אותם. רק שייתן את היישוב והם ילכו. אבל לכל פנים, הפעולת ההוצאה החוצה, ההוצאה החוצה, היא נקראת שילוח, לשלח. זה בעניין פיעל. עד כאן דברים מובנים? עכשיו נבין, אדם שמקום שלח אמר שילח, במקום שילח אמר שלח, שינה את המשמעות. זה מופיע המון בתורה. צריך לשים לב, בדרך כלל אין טעויות, אבל פה יש לנו באמת בעיה. למה יש לנו פה בעיה? בדרך כלל בניין פיעל זה חריק וצרה, נכון? פה לא אומרים שילח. למה אומרים שילח? בניין פיעל. כיוון שיש כאן את החטא הגרונית. החטא הגרונית משנה את הניקוד. חטא וכל האותיות הגרוניות לא מסדרות, שמגיעו לסוף מילה, הם לא יכולים לסדר. לא עם צרה, לא עם חריק, לא עם סגול, לא עם חולם ולא עם שורוק. הן מסתדרות רק עם פתח או קמץ. בלבד, אגב, זו אחת הראיות החזקות שהפתח והקמץ דומים. אם כאשכנזים או כתימנים שעושים את הקמץ כמו חולם, אז מה פתאום שהגרוניות לא מסתדרות עם חולם וכן מסתדרות עם קמץ ועם פתח? מזה שהגרוניות לא מסתדרות עם חולם ושורוק וכן מסתדרות עם קמץ ופתח, משמע שהקמץ והפתח דומים הם. ולכן הגרוניות מסתדרות איתם. אז עכשיו, היינו באמת צריכים לומר שלח. כמה שזה גרונית, רואים כמה זה קשה להוציא את זה מהגרון, אז זה הופך להיות שלח או שלח. בין כך ובין כך, יש פתח לפני החטא. שלח, זה הצירה הפך לגמרי להיות פתח. שלח, הצירה נשאר, רק נוספה פתח אחרי הצירה. וזה מה שנקרא פתח גנובה. שילח או שילח. עד כאן הדברים ברורים? יפה מאוד. עכשיו, המילה שלח, הניקוד שלה קמץ פתח. שלח והלמד רפויה. מה פירוש הדברים? הוא בעבר שלח שליח. לעומת זאת, כאן שמשה רבנו מגיע לפרעה ואומר לו שלח את עמי ויעבדוני, מה הוא מתכוון לומר? תשלח אותם לשליחות? לא, תוציא אותם. תוציא אותם מהארץ, תוציא אותם החוצה שיעבדו את בורא העולם. זה הבניין פיעל. עכשיו, אז זה יצא אבל מאוד דומה, שלח ושלח. ההבדל היחיד זה בדגש שבלמד. עשית דגש, זה משמעות אחת. לא עשית דגש, זה משמעות אחרת. עליית חמישי. ושרו הספרדעים ממך ומבת תך ומעבדך ומעמך
רק ביאור תשארנה, ויסה משה ואהרון מעים פרעו, ויסעק משה אל אדוני על דבר הספרדעים אשר שם לפרעו, ויעש אדוני כדבר משה, וימותו הספרדעים מן הבתים, מן החסרות ומן השדות, ויסברו אותם חומרים חומרים, ותבאש הארץ, וירא פרעה כי הייתה הרווחה, ויכבד את ליבו ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. ויאמר אדוני אל משה אמור אל אהרון, נטה את מטיך והך את עפר הארץ, והיה לכינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן, וית אהרון את ידו ומטהו, ויח את עפר הארץ, ותהי הכינם באדם ובבהמה, כל עפר הארץ היה כינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלטם להוציא את הכינים ולא יכולו, ותהי הכינם באדם ובבהמה. ויאמרו החרטומים אל פרעה, אסבע אלוהים היא, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. ויאמר אדוני אל משה, השכם בבוקר והתייסב לפני פרעה, הנה יוצא המימה, ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלח עמי ויעבדוני, כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדך ובעמך ובבתך את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה, בפלטי ויומאו את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב, למען תדע כי אני אדוני בקרב הארץ.
עליית שישי. בעליית שישי יש לנו את מכות עדש, ערוב, דבר, שחין.
ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. ויעש אדוני כן, ויבוא ערוב כבד בית פרעה ובית עבדיו, ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ מפני הערוב. ויקרא פרעה אל משה ולאהרון, ויאמר לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח לאדוני אלוהינו, הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם, ולא יסכלונו דרך שלושת ימים נלך במדבר, וזבחנו לאדוני אלוהינו כאשר יאמר אלינו. ויאמר פרעה, אנוכי אשלח אתכם וזבחתם לאדוני אלוהיכם במדבר, רק הרחק לא תרחיקו ללכת, העתירו בעדי, העתירו, היי, אחר כך עין בשבנח, העתירו, רק נקרא את זה ביחד, העתירו בעדי. ויאמר משה, הנה אנוכי יוצא מעמך, והתרתי אל אדוני ושר הערוב מפרעו, מעבדיו ומעמו, מחר רק על יוסף פרעו הפל לבינתי שלח את העם לזבוח לאדוני ויסה משה מעין פרעו ויתר אל אדוני וחתרתי אותו דבר עין בשבנח ויתר גם כן עין בשבנח ויעס אדוני כדבר משה ויעסר הערוב מפרעו מעבדיו ומעמו לא נשאר אחד ויכבד פרעו את ליבו גם בפעם הזאת ולא שילח את העם.
דיברנו שכאשר אנחנו רואים פרשה סגורה או פתוחה נעשה עצירה יותר מסוף פסוק רגיל. איזה פרשה סגורה? קצת יותר מסוף פסוק, פרשה פתוחה, עוד קצת יותר. היה פה רווח, היה פה הפרדה של כמה שבועות בין פסוק כ"ח לבין פרק ט' פסוק א', לכן יש כאן פרשה פתוחה.
ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה ודיברת אליו כה אמר אדוני אלוהי העברים שלח את עמי ויעבדוני כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם הנה יד אדוני הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובסון דבר כבד מאוד והפלא אדוני בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר וישם אדוני מועד למור מחר יעשה אדוני הדבר הזה בארץ ויעש אדוני את הדבר הזה ממחרת ויעמוד כל מקנה מצרים וממקנה בני ישראל לא מת אחד וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא שלח את העם.
גם פה יש לנו הפרדה של פרשה פתוחה, אז גם כן נעצור קצת יותר מאשר סוף פסוק רגיל.
ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן וזרקו משה השמיימה לעיני פרעה והיה לאבק על כל ארץ מצרים והיה על האדם ועל הבהמה לשחין פורח אבעבועות בכל ארץ מצרים ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה ויזרוק אותו משה השמיימה ויהי שחין אבעבועות פורח באדם ובבהמה ולא יאכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השחין כי היה השחין בחרטומים ובכל מצרים ויחזק אדוני את לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני אל משה. ויאמר אדוני אל משה השכם בבוקר ויתייסם לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר אדוני אלוהי העברים שלח את עמי ויעבדוני כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך ובעבדך ובעמך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ כי אתה שלחתי את ידי ואחותך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותיך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ.
עליית שביעי. בעליית שביעי יש לנו את מכת ברד.
עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם, הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאוד, אשר לא היה חמוהו במצרים למן היום הוא הסדה, ועד עתה ועתה שלח העז את מכנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימסה בשדה, ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו.
הירא את דבר אדוני מעבדי פרעו, הניף את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים,
ואשר לא שם ליבו אל דבר אדוני, ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה.
יש כאן פרשה פתוחה, נפסיק מעט. בינתיים נאמר משהו. ליבו, דגש חזק בבית. תמיד שכתוב ליבו בבית אחת, יש דגש חזק בבית, כי חסרה כאן אות. איזה אות? בית נוספת, לבבו. המילה המקורית זה לא לב, זה לבב. היא מתקצרת למילה לב. אז ליבו בדגש חזק, כדי להשלים בית שחסרה כאן.
ויאמר אדוני אל משה, נטה את ידך על השמיים, והיא ורד בכל ארץ מצרים, על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים. וית משה את מטהו על השמיים, ואדוני נתן קולות וברד, ותהלך אש ארסה, וימטר אדוני ברד על ארץ מצרים, ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאוד, אשר לא היה חמוהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי. ויח הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה, ואת כל עשב השדה היכה הברד, ואת כל עש השדה שיבר רק בארץ גושן, אשר שם בני ישראל לא היה ברד. וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, חטאתי הפעם אדוני הצדיק, ואני ועמי הרשעים, העתירו אל אדוני ורב מיות קולות אלוהים וברד, ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. ויאמר אליו משה, כסיתי את העיר, אפרוס את כפיי אל אדוני, הקולות יחדלון, והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי לאדוני הארץ, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני אדוני אלוהים. והפשתה והשערה נוקטה, כי השערה אביב, והפשתה גבעול, והחיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה. ויסה משה מעין פרעו את העיר, ויפרוס כפיו אל אדוני, ויחדלו הקולות והברד ומטר לא ניתח ארסה, ויר פרעה כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחתו ויכבד ליבו הוא ועבדיו. ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל כאשר דיבר אדוני ביד משה.
שבת שלום לכולם.